slave, solidos oshashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
ראי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי חפי באייר תשע"ט, מסכת בכורות, דף מ"ג. ובעזרת השם ובישועתו בסיום השיעור נתייצב מרחק חי דפים וחי ימים מסיום מסכת בכורות כולה בעזרת השם ובישועתו ביום שני, י"ד בסיוון, ה-אלפים תשע"ט. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. דף ועוד דף, יום ועוד יום, ובעזרת השם ובישועתו, מסכת ועוד מסכת, סדר ועוד סדר, מתקרבים בהתרגשות גדולה לסיום הש"ס במחזור י"ג מיסודו של המהר"ם שפירא זכר צדיק לברכה מלובלין, בעזרת השם ובישועתו, זין בטבת, ה-אלפים תש"פ. שבעה חודשים ומשהו. סייעת הדשמיה הענקית. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף מ"ב במסכת בכורות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה אם טומטום ואנדרויגנוס שנמלקו מתמים בגדים בבית הבליה כנבילת עוף טהור, ומדוע? והתשובה היא, לתנקם המתמים ולרב לזר אינם מתמים, שכן רק במקום שנאמר זכר ונקיבה אתה מוציא אותם מביניהם, ובעוף זה לא נאמר. שאלה שנייה, אם טומטום ספק הוא, כיצד שנינו שחמישה לא קדושים ולא מקדישים הטריפה, כי להם היוצא דופן וטומטום ואנדרויגנוס? והתשובה, באמת יש להוציא מגרסת הברייתא הזו את הטומטום ולהכניס במקומו את היתום. שאלה שלישית, באיזה אופן בטומטום נחלקו חכמים ורבי שמעון? והתשובה, כשמטיל מים במקום נקבות, שלחכמים ספק זכר ושמה נאפחה זכרותו והגיע למקום נקבותו, ולרבי שמעון בוודאי נקיבי. שאלה רביעית, לרשלה כשמה דינו של טומטום באדם ובבהמה? והתשובה, באדם זה ספק, הועיל וזכרותו ונקבותו במקום אחד, אבל בבהמה, אם מטילה מים במקום זכרות זכרי ובמקום נקבות, נקיבי. שאלה חמישית, האם דברי רשלקיש הם לכולי אלמה? אומרים התוספות, לא, אלא כרש בהם, שהרי לתנקם הוודאי, שגם בבהמה ספק הוא שהרי אמר שאין נשחטים לא במקדש ולא במדינה. השאלה האחרונה על דף מ"ב, לחכמים שאין חוששים למיעוטה, מדוע אפשר שיש לחוש בטומטום שמה נהפכה זכרותו לנקבותו? והתשובה, משום שכיוון שהשתנה להיות טומטום, מצוי גם שהשתנה בכך שנהפכה זכרותו לנקבותו. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף מ"ב במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע חפי באייר תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף מ"ג במסכת בכורות. בסיום השיעור בעזרת השם ובישועתו נתייצב מרחק חי דפים וחי ימים מסיום מסכת בכורות על סמך א' דפיה בעזרת השם ובישועתו ביום שני י"ד בסיוון תשע"ט. השתבח שמו הגדול עד. אם כן, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, כאמור יום חמישי בשבוע חפי באייר תשע"ט, הוא תלמוד תורתנו בדף מ"ג במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו היום הזה אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הפרק השביעי של מסכת בכורות בשורה השלישית בדף מ"ג עמוד א', פרק ששמו מומין אילו. מן המשנה הפותחת את הפרק השביעי של מסכת בכורות בדף מ"ג עמוד א', כעת בסייעתא דשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בפרק הקודם נתבהרו המומים הפוסלים בבכור להקרבה. פרק זה עוסק בדיני מומי אדם שכהן שיש בו מימומים אלו אינו יכול לעבוד בבית המקדש. ושלושה מיני מומים הם. א', מומים שהם פוסלים את הכהן מלעבוד במקדש וגם פוסלים את הבהמה שלא יקריבו על המזבח. ב', מומים הפוסלים באדם בלבד מלעבוד במקדש. ג', מומים שאינם פוסלים אבל מפני מרית עין אמרו חכמים שכל כהן שיש בו אחד מהן לא יעבוד. הרמב"ם מוסיף בהלכות ביאת מקדש פרק ו' הלכה ה', ששלושת מיני המומים חלוקים בחומרתם. א', כהן שיש בו מום שפוסל באדם ובבהמה ועבד עבודה, בין בשוגג בין במזיד, עבודתו פסולה, אם עשה זאת במזיד לוקה. ב', כהן שיש בו מום המומים המיוחדים רק לאדם ועבד עבודה, אף שעבר עליו והוא לוקה, עבודתו אינה מחוללת. ג', כהן שיש בו חיסרון שהוא מדברים שפסלו חכמים רק מפני מרית העין, אינו לוקה, ואם עבד, עבודתו כשירה. אמר בתורה לגבי כהן בעל מום בספר ויקרא, פרק כ"א, פסוקים ט"ז עד כ"א. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם אלוקיו. כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, איש עיוור או פיסח או חרום או שרוע, או איש אשר יהיה בו שבר רגל, או שבר יד, או גיבן או דק, או תבלול בעינו, או גרב, או ילפת, או מרוע חשך, להקריב את אישי השם מום בו, את לחם אלוקיו לא ייגש להקריב. בפרק שלפנינו, הפרק השביעי של מסכת בכורות, התבהרו המומים הללו והנוספים עליהם. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השביעי בדף מ"ג עמוד א', מפרטת המשנה את המומים שפוסלים כהן לעבודה במקדש. אומרת המשנה מומים אלו שהוזכרו בפרק הקודם לגבי פסול בכור בהמה טהורה, בין מומים קבועים שאינם מתרפים, בין מומים עוברים שעתידים להתרפא, פוסלים באדם, בכהן, שכל זמן שהם נמצאים בגופו הוא פסול לעבודה במקדש. ויתר עליהן, והגאות הבח גורס כאן במשנה, יותר עליהן באדם, ובאדם יש חסרונות נוספים על מומים אלו שהוזכרו בבהמה, והמומים הללו פוסלים רק באדם ולא בבהמה, והם הקילון, מי שראשו עשוי כקילון, דהיינו ככיסוי חבית שהוא צר מלמעלה ורחב מלמטה, והרמב"ם בפירוש המשניות מבאר שאצבע ראשו בולט גבוה למעלה ודומה לכלי הנקרא אכלה, שיש לו צוואר ארוך ושואבים בו יין מהחבית, והלפתן, שראשו דומה לראש לפת שהיא רחבה למעלה והולכת ומתחדדת למטה, והרמב"ם בפירוש המשניות מבאר שיהיה ראשו על צווארו כראש הלפת על העלים שלה, והמקוון שראשו דומה למקבת דהיינו פטיש וצורתו מצחו בולט לפנים וכן אורפו בולט לאחוריו, והרי הוא כמקבת שיש במות לאחיזה וראשו בולט משני צידיו, ושראשו שקוט שראשו בולט הרבה מלפניו, והרמב"ם בפירוש המשניות גורס שראשו שקוע, ועוד אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, דהיינו שראשו נראה כאילו הניח ידו על ראשו והתפשט הראש עד שבלטו צדדיו, וסקיפת שאין ראשו בולט לאחוריו כלל, ובעלי חתרות שיש להם בליטה בגב. הרמב״ם בפירוש המשניות מבאר שנולדה מורסה קשה על גבו. לגבי בעלי חתרות, נחלקו התנאים עד דינם, רבי יהודה מכשיר וחכמים פוסלין. הקרח, כהן הקרח פסול לעבודה, איזה הוא קרח כל שאין לו, לכל הפחות שיטה, שורה של שיער מוקפת מאחורי הראש מאוזן לאוזן. אבל אם יש לו שורה של שיער סביב ראשו, הרי זה כשר. זו המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השביעי במסכת בכורות, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שכל המומים שנאמרו בבכור בהמה פוסלים באדם. שואלת הגמרא המאי, למה המשנה אומרת שכל המומים המוזכרים לאל בפרק הקודם כמומים הפוסלים בבהמה פוסלים גם בכהן? והאיקה יבלת דלא כתיבה באורייתא באדם, והרי בבהמה פוסל גם מום של יבלת שנאמר בין המומים הפוסלים בה, או יבלת נאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ב, ומום זה הוא רק בבהמה ואינו כתוב בתורה בין המומים הפוסלים בכהנים. וטוב ועוד קשה, שנינו לאל בדף ל"ח עמוד א' בין מומי בהמה דק ותבלול, והרי הם אינם מומים הפוסלים בבהמה. דלא כתיבי בבהמה, שהרי לא נאמרו בתורה בין מומי בהמה, ואף ששנינו לאל מומים נוספים שאינם מוזכרים בתורה, כמו חוטין שנפגמו וזנב העגל שאינה מגעת להרכובה, שאינם מוזכרים בתורה, יש לומר שנכללים במה שנאמר כל מום רע, אבל דק ותבלול שהתורה כתבתם רק לגבי כהנים ולא במומי בהמה, יש לשמוע מכך שאינם פוסלים בבהמה. מתרץ את הגמרא, מי לפי אלפי מהדדי. לומדים דיני מומי אדם ובהמה מזה לזה. וכל מום האמור באדם פוסל גם בבהמה, וכן מום האמור בבהמה פוסל באדם. ולכן אמרו במשנתנו שכל מומי בהמה פוסלים בכהן, ואפילו יבלת שלא הוזכרה בתורה במומי כהן. ומשום כך שנינו גם לאל מומים שהוזכרו רק לגבי אדם, כגון דק ותבלול, שכן למדים מכך שפוסלים גם בבהמה. ומביאה הגמרא ברייתא שלומדים דיני מומי אדם ובהמה מזה לזה. דתניא, כך שנינו בברייתא. בפרשת מומים האמורה באדם לא נאמר בו מום יבלת. ומום יבלת נאמר רק אצל הבהמה. ובמומים האמורים בבהמה לא נאמר מומי דק ותבלול, אלא רק באדם. מניין ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה? מניין ללמוד את המומים האמורים לפסול באדם שיפסלו כמו כן בבהמה, וכן את האמורים בבהמה שיפסלו גם באדם? תלמוד לומר נאמר גרב במומי אדם ונאמר גרב במומי בהמה, וכן נאמר ילפת באדם ונאמר ילפת בבהמה. וגרב וילפת הם שני מיני שכין, ויש חילוק ביניהם שגרב הוא יבש מבפנים ומבחוץ, וילפת היא לחם מבחוץ ויבשה מבפנים. ונכתבו המומים הללו בשניהם במומי אדם ובמומי בהמה לגזירה שווה, כדי ללמד שכל מום שפוסל באדם פוסל גם בבהמה, וכן מום הפוסל בבהמה פוסל גם באדם. מוסיפה הגמרא, מפני הפסוקים הללו שנדרשו מהם גזירה שווה זו, הם פנויים ואינם נצרכים לגופם, אלא נכתבו במיוחד לדרשה זו. והכלל הוא כאמור במסכת נידה דף כ"ג עמוד א', שגזירה שווה שהפסוקים פנויים לא ניתן לפרוך, ואם אינם פנויים, אם יש פרחה על הדרשה, אין למידים ממנה. אם כן, בהכרח הפסוקים הללו שנדרשו מהם הגזירה שווה הזו, הם פנויים, דהי לא מפני, כי אם הם אינם פנויים ולא נכתבו במיוחד לדרשה, אז זו לא היה אפשר ללמוד בגזירה שווה דיני מומי אדם מדיני מומי בהמה ולהפך. שהרי איקה למפרח, יש לפרוך כך, אדם מבהמה לא יאליף, אין ללמוד מומי אדם ממומי בהמה, שכן בהמה היא עצמה קריבה לגבי מזבח. ואפשר שמשום כך דווקא בה החמיר התורה לפסול כל מום, אבל בכהן נאמר שאין המומים הללו פוסלים, וכן להפך. בהמה מאדם לא ילפה, אין ללמוד מומי בהמה ממומי אדם, שכן אדם נתרבה להתחייב במצוות, ואפשר שדווקא לגביו נאמרו דיני המומים שכל מום פוסל בו. מה שאין כן בבהמה שאינה חייבת במצוות, לא יהיה פסול בה כל מום. ובביור הסברה שאדם שיש לו יותר מצוות המומים פוסלים בו יותר, כותב הראשית ביקורים, לפרש על פי מה שמצינו במסכת יום הדף למד ב' עמוד ב', שבבגדי לבן יש מעלה שנכנס בהם לפני ולפנים, ובכל זאת לבגדי זהב שהכהן הגדול לובש כל השנה, יש להם מעלה על בגדי לבן שהכהן הגדול לובשם רק ביום הכיפורים, שכן בגדי זהב כפרתם מרובה שמתכפר בהם כל השנה. כך גם הכוונה אצלנו בסוגיה. אדם מתרבה במצוות הקורבנות, שכן הוא מתכפר בכל הקורבנות, כמו שאין כן בהמה, אף על פי שקריבה בעצמה, כל קורבן שהיא קריבה לו הוא קורבן בפני עצמו, ואין לו שום שייכות עם שאר הקורבנות. אלא בהכרח שהפסוקים פנויים ומופנים לצורך הגזירה שווה, ולכן אי אפשר לפרוך את הגזירה שווה, כי אין משיבים על גזירה שווה כאשר הפסוקים פנויים ונכתבו לשם כך. מוסיפה הגמרא ואומרת לי, באמת הפנויי מפני, הפסוקים הללו אכן פנויים. שהרי לכתוב רחמנה יכלה התורה לכתוב ילפת, ולא באי ולא צריכה הייתה לכתוב גרב ואנה אמינה, ואנחנו נאמר ונלמד גרב וקל וחומר. ומה ילפת דלא מאיסה אבי מומה? ומה ילפת שאינה מאוסה בכל זאת היא נחשבת מום? גרב דמאיס, גרב שהוא מאוס כי הוא קשה כחרס ושקוע בבשר ועושה חריצים? לא כל שכן, ודאי שיחשב למום. אם כן, גרב שאמור במומי כהנים וגרב האמור במומי בהמה דכתב רחמנה למה לי, למה הוא צריכה התורה לכותבם? בהכרח להפנויי, הם נאמרו כפסוקים מופנים ופנויים כדי ללמוד מהם גזירה שווה, להשוות את דיני מומי בהמה ודיני מומי כהנים זה לזה. וכיוון שגזירה שווה זו נדרשת מפסוקים המופנים לצורכה, אי אפשר להפריחה ולחלק בסברה בין הנידונים. שואלת הגמרא, כיוון שלומדים מומי אדם ובהמה בגזירה שווה, ולכתבינו רחמנה כולו בחד, הרי הייתה התורה יכולה לכתוב את כל המומים בפרשה אחת, או בפרשת מומי אדם, או בפרשת מומי בהמה. ואת גרה וילפת תכתוב התורה, אחה ואחה, כאן וכאן. דהיינו גם במומי האדם וגם במומי הבהמה. את המילה גרב לעצם לימוד הגזירה שווה, ואת המילה ילפת כדי לגלות לנו שהגרב היא מילה פנויה לגזירה שווה, וללפו מהדדי וילמדו את כל המומים אחד מחברו בגזירה שווה. מה הצורך לכפול את פרטי המומים בשניהם, גם בפרשת מומי אדם בספר ויקרא פרק כ"א, וגם בפרשת מומי בהמה בספר ויקרא פרק כ"ב. מתרצת הגמרא על ידי בירור הקושייה, ומבררת הגמרא האם אכן זו קושייה. היה לכתוב רחמנה, באיזה משתי הפרשיות תכתוב התורה את דיני המומים וממנה נלמד לחברתה? היא כתב באדם, הרי אם תכתוב את דיני מומים רק בפרשת מומי אדם, אבי אמינא, כל דה פסול באדם, פסול בבהמה. הייתי אומר שרק מום שפוסל באדם, פוסל בבהמה, אבל מומים כמו קלות, פרסות סגורות, שאינם שסועות, וחוטין, חניכיים פגומות דליתנאיו באדם, שאינם שייכים באדם, כי האדם אינו מפריס פרסה וגם אינו נפסל בפגימת החניכיים, כיוון שיש לו שיניים ואין החניכיים שלו נראים לחוץ כחניכיים של בהמה. אז בבהמה נמי לא לפסלו. גם בבהמה הם לא יפסלו, ואם כן מובן, למה צריך לכתוב את כל המומים בבהמה? כדי למנות בה קלות וכן חרוץ, שהוא כולל את החוטים שנפגמו ושנגממו, שאינם שייכים באדם. וכן אין לשאול דה לכתוב רחמנה כולו בבהמה, שיהיה כתוב בתורה את כל המומים בפרשת מומי בהמה, משום דעה ואמינה, כל דה פסול בבהמה, פסול באדם, הייתי אומר שרק מום שיכול לפסול בבהמה, פוסל באדם. אבל המומים של גיבן, שאין לו גבות מעל עיניו, וחרום שאין חותמו בולט בין שתי עיניו דליתנאיו בבהמה, שאינם שייכים בבהמה, כי כל בהמה אין לה גבות מעל עיניה ואין חותמה בין עיניה. באדם נמי לא לפסלו, גם באדם הם לא יפסלו. ואם כן מובן, למה צריך לכתוב את המומים גם באדם כדי למנות בו מומי גיבן וחרום? ואם כן, אין מקום להקשות למה לא נכתבו כל המומים בפרשה אחת, וילמדו את דיני מומי אדם מדיני מומי בהמה וכן להפך, כי יתברר הצורך לכפול את פרטי המומים בשניהם. שווה הגמרא ומקשה ולכתבינו רחמנה כולו בחד, והרי יכולה הייתה התורה לכתוב את כל המומים בפרשה של מומי אחד מהם, כגון שתכתוב את כולם לגבי מומי אדם, ואנך דליתנאיו בהידך, ואת המומים שאינם שייכים באדם כגון קלות וחוטים שנפגמו, לכתוב רחמנה בבהמה, תכתוב התורה בפרשה של מומי בהמה, או שתכתוב את כל המומים בפרשה של מומי בהמה, ואנך דליתנאיו בהידך, ואילו המומים שאינם בבהמה כגון גיבן וחרום, לכתוב באדם, תכתוב אותם בפרשת מומי אדם, ואתגרה וילפת תכתוב אחה ואחה, כאן וכאן. דהיינו, הן לעניין מומי אדם והן לעניין מומי בהמה, וילילפי מהדדי. וילמדו את כל המומים ששייכים בשניהם בגזירה שווה מזה לזה. מתרצת הגמרא אל הטעם שכתבה התורה את כל המומים בין לגבי אדם ובין לגבי בהמה, הוא כדי תנא דבי רבי ישמעאל, כמו התנא ששנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל. דתנא דבי רבי ישמעאל. שנה התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, והדברים מופיעים במסכת שבועות דף י"ט עמוד א', במסכת בבא קמא דף ס"ד עמוד ב', ובמסכת סוטה דף ג' עמוד א', ובמסכת מנחות דף י' עמוד א'. תנא דבי רבי ישמעאל. כל פרשה שנאמרה בתורה ונשנית וחזרה ונאמרה פעם נוספת, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. ואגב, החידוש שהתחדש בה, נשנית כל הפרשה כולה. ולכן, כשכתבה התורה את פרשת מומי בהמה כדי לחדש בה את מומי הקלות והחוטין, כתבה התורה גם את המומים שכבר הוזכרו במומי אדם. ומוסיף רשי, שבאדם התחדשו מומי גיבן וחרום שאינם בבהמה, והיינו, כדי ליישב את קושיית הגמרא, למה לא נאמרו המומים בבהמה ונלמד מהם לאדם? למרות שפרשת מומי אדם נאמרה תחילה ופרשת מומי בהמה נשנית אחריה. עכשיו מבארת הגמרא מדוע פסולי המומים נאמרו בתורה שלוש פעמים, בכהנים, בקודשים ובבכור, ואי אפשר ללמוד אחד מהשני. אמר רבא, למה לידי כתב רחמנא מדוע הוא צריכה התורה לכתוב דין זה שמומים פוסלים בכל שלושת הנידונים הללו? מום באדם לגבי פסולי כהנים לעבודה, מום בקודשים שפוסל את הקורבנות מהקרבה, ומום בבכור שמפקיעו מקדושתו. מדוע אי אפשר ללמוד אחד מהשני? ובכתבי הגריז ומקשה, הרי כבר עשתה הגמרא מקודם צריכותה באדם מבהמה, ומסקנת הגמרא שכל הפרשה נשנית בשביל דבר שיתחדש בה. אם כן, מה מקשה שוב רבה שנלמד אדם מבהמה? והרי אף אם ילמד מבהמה, יש לכתוב דינו מפני הפרט שיתחדש בו, והוא נשאר בצריך עיון. חוזרים אל הגמרא ורבה מפרש צריכותה. למה צריך הכתוב להשמיענו פסולי מומים בכל הנידונים הללו? אומרת הגמרא צריכה. והיא כתב רחמנה, אם הייתה התורה כותבת פסול מום באדם רק לגבי פסולי כהן, הייתי אומר שמום פוסל דווקא בכהן, שכן התרבה במצוות, ואי אפשר ללמוד ממנו שבחור ושאר קודשים נפסלים במומים, ולכן צריך לכתוב פסולי מומים גם בבחור וקודשים. וכן לא היה אפשר לכתוב פסולי מומים רק לגבי בחור בהמה, משום שאדם מבחור בהמה לא עתה, אי אפשר ללמוד מפסולי בחור בהמה, שגם אדם נפסל במומים אלו, שכן יש לומר שרק בחור נפסל בהם, כי הוא עצמו קרב לגבי מזבח, ואילו כהן רק עובד בעבודת הקורבן. ייתכן שמום אינו פוסלו לעבודה, ולכן צריך לכתוב פסולי מומים גם לגבי אדם, דהיינו בפסולי כהן לעבודה, כי אי אפשר ללמוד אותו ממומים שיש לגבי בחור בהמה. וכן צריך לכתוב את פסולי המומים גם בשאר קודשים, משום שקודשים מבחור לא עתה, אי אפשר ללמוד מפסולי בחור בהמה, שגם שאר הקודשים נפסלים במומים, שכן יש לומר שרק בחור נפסל במום, כי קדושתו של בחור חמורה שחלה עליו ממילא בצייתו מרחם. אילו שאר קודשים, קדושתם חלה רק על ידי שהקדישום בפה. והייתי אומר שלא נפסלים במומים, לכן צריך לכתוב פסולי מומים גם לגבי שאר קודשים. ולא היה אפשר לכתוב פסולי מומים רק לגבי שאר קודשים, משום שאדם מקודשים לא עתה. אי אפשר ללמוד מפסול מומים בקודשים, שגם כהן נפסל במומים הללו. שכן יש לומר שרק קודשים נפסלים במום, כי הן עצמן קריבין למזבח, ואילו כהן רק עובד בעבודת הקורבן. ייתכן שמום אינו פוסלו לעבודה. לכן צריך לכתוב פסולי מומים גם לגבי אדם, דהיינו בפסולי כהן לעבודה, כדי לדעת שמומים פוסלים גם בו. וכן צריך לכתוב את דיני המומים לגבי בחור, משום שבחור מקודשים לא עתה, אי אפשר ללמוד מפסולי שאר קודשים שגם בחור נפסל במומים אלו. שכן יש לומר שרק הקודשים נפסלים במום, כי קדושתו מרובה, משום שיש הרבה סוגי קודשים, כגון חטאות, אשמות, עולות ושלמים. לכן צריך לכתוב פסולי מומים גם לגבי בחור בהמה, ואי אפשר לכתוב פסולי מומים רק בקודשים. ממשיך רבה לברר, אמנם נתבהר חדה מחדה לא עתיה, אין ללמוד דין אחד מחברו במומי כהנים בחור ושאר קודשים, ולכן אי אפשר לכתוב פסולי מומים רק באחד וללמוד ממנו לאחרים. אבל עדיין יש לשאול תיתי חדה מתארתי, שתכתוב התורה רק בשני נידונים ונלמד מהם את השלישי. מבאר רבה שאף בדרך זו לא היה אפשר ללמוד, שכן מהי תיתי, מי משני הנידונים התורה תכתוב שמהם יהיה אפשר ללמוד את דינו של הנידון השלישי. אם תאמר לא לכתוב רחמנה, שהתורה לא תכתוב דיני מומים בבכור ותיתי מהנח, ונלמד שמומים פוסלים בו, ממה שמצינו שפוסלים בשני האחרים, דהיינו באדם וקודשים, הרי אפשר לדחות ולומר מה להנח, מה שמצינו בקודשים וכהן שנאמר בהם פסול מומים, דווקא בהם הוא נאמר, שכן קדושתן מרובה, משום שבקודשים יש הרבה סוגים, כגון חטאות, אשמות, עולות ושלמים, ובכהן יש הרבה מצוות, ועוד שנוהגין בפשוטין, שאינם בחורים, ולכן מומים פוסלים בהם. אבל בחור שהוא רק סוג קדושה אחת, ואין בו הרבה מצוות, ואינו נוהג אלא בבחורים, ייתכן שלא יפסלו בו מומים. ואם תאמר שלא לכתוב, שהתורה לא תכתוב פסולי מומים בקודשים ותיתי מאנח, ונלמד דינה משני הדינים האחרים, דהיינו מפסול מומים בכהן ובבכור, הרי יש לדחות ולומר מה להנח, מה שמצינו באילו הדינים כהן ובכור שנאמר בהם פסול מומים, דווקא בהם הוא נאמר שכן קדושתן חלה בהם מהלהן, מה שאין כן בקודשים שקדושתם חלה רק על ידי שהקדישם בפה, ייתכן שאין מום פוסל בהם. ואם תאמר, לא לכתוב שהתורה לא תכתוב פסולי מומים באדם ותיתי מאנח, ונלמד דינו משני הדינים האחרים, דהיינו מפסול מומים בקודשים, ובבכור, רבנו גרשום מבאר שכוונת הגמרא ללמוד משניהם בצד השווה, שאם תאמר מה לבכור שכן קדושתו מרחם, אז קודשים יוכיחו שאין קדושים מרחם ומכל מקום מום פוסל בהם, ואם תאמר מה לקודשים שכן קדושתה מרובה, בכור יוכיח. וחזר הדין, הצד השווה שבהם שמום פוסל בהם, אם כן יפסול גם באדם. פורכת הגמרא ואומרת יש לדחות ולומר מה להנח קודשים ובכור שנאמר בהם פסול מומים דווקא בהם הוא נאמר, שכן הן עצמן קריבין לגבי מזבח, ולכן נפסלים במום. אבל כהן שלא שייך בו את הדבר הזה, אלא הוא רק עובד בעבודת הקורבן, ייתכן שאינו נפסל במום. לכן מסיים רבה ואומר, צריכי. לכן צריך לומר את פסול המומים בכל שלושת הנידונים, בפסולי כהן לעבודה, בפסול קודשים למזבח, ובפסול בחור המפקיע קדושתו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק, יתר עליהם באדם, דהיינו יש חסרונות נוספים שפוסלים רק באדם ולא בבהמה. דהיינו רק בכהן העובד בבית המקדש. שואלת הגמרא מן הנימי, למיכן למדנו את הדברים הללו שגם חסרונות שלגבי בהמה אינם מחשבים כמומים בכל זאת פוסלים באדם? ואירת הגמרא אמר רבי יוחנן דאמר קרא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"א פסוק כ"א כל איש אשר בו מום מזרע אהרון הכהן לא ייגש להקריב את אישי השם. יש לדרוש שרק איש ששווה בזרעו של אהרון שדומה לשאר הכהנים, הוא אינו נפסל לעבודה עד שיהיה בו אחד מהמומים האמורים בפרשה. אבל מי שאינו דומה לזרו של אהרון מפני אחד השינויים המוזכרים במשנה, אף שאין בו מום, הרי הוא פסול לעבודה. והגמרא בדף מ"ג עמוד ב' מבארת את חילוקי הדינים בין הפסולים לכהונה. שואלת הגמרא, מה איקה, איזה חילוקי דינים יש בין מומה, בין כהן שנפסל מחמת חיסרון שנחשב מום גמור, לבין כהן שיש בו חיסרון שאינו שווה בזרו של אהרון, כגון קילון ולפתן שאינם מומים גמורים. משיבה הגמרא, איקה משום מחולי עבודה. יש ביניהם חילוק לגבי חילול עבודת הקורבן על ידי כהן שיש בו אחד מן החסרונות הללו, שאם יש בכהן חיסרון שנחשב מומה, הרי אם עבד בעבודת הקורבנות, מחיל עבודה ומחלל עבודתו והקורבן פסול. דכתיב שכן נאמר לגבי כהן בעל מום, בספר ויקרא פרק כ"א פסוק כ"ג, ולמזבח לא ייגש, כי מום בו ולא יחלל את מקדשי. אבל חיסרון שהוא פוסל את הכהן לעבודה רק משום שאינו שווה בזרו של אהרון, לא מחיל עבודה, אינו מחלל עבודתו והקורבן כשר. עוד שואלת הגמרא, מה איקה, איזה חילוקי דינים יש בין כהן שיש בו חיסרון שאינו שווה בזרו של אהרון ובין כהן שנפסל רק משום מרית העין, משום מום שמאוס לראותו, כגון שנשרו ריסי עיניו ושניטלו שיניו. משיבה הגמרא, איקה בעיניי הוא עשה. יש ביניהם חילוק באיזה איסור עובר הכהן שעובד בעבודת הקורבנות אף שיש לו את החסרונות הללו. כי כהן שיש לו חיסרון שמחמתו הוא אינו שווה בזרו של אהרון, אם עבד עבודה הוא עובר באיסור עשה. רש"י מבאר שהוא עובר בלב הבא מכלל עשה, והוא נחשב שבר על עשה. ואילו כהן שנפסל רק משום מום שמאוס לראותו, אינו עובר בעשה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אחד מן המומים הפוסלים באדם, קילון. מבארת הגמרא, כיצד נראה מום הקילון דדמי רישא לאחלה. ראשו דומה לכיסוי של חבית שהוא צר מלמעלה ורחב מלמטה. עוד שנינו במשנה, מום נוסף הפוסל באדם, לפתה. מבארת הגמרא, כיצד נראה מום הלפתה דדמי רישא לגדגילדה דליפתה. ראשו דומה לראש הלפת שראשה רחב למעלה והולך ונהיה צר למטה. מוסיפה הגמרא, תנא שנינו בברייתא שיש עוד פרט במום זה, וצווארו עומד באמצע ראשו, שראשו בולט מצווארו לאחוריו כשיעור שהוא בולט לפניו, שלא כראשו של כל אדם שלפניו בולט יותר מלאחוריו. אילו רבנו גרשום כתב שהראש בולט מכל סביביו. ועוד שנינו במשנה, יש מום שנקרא מקוון. מבארת הגמרא, כיצד נראה מום המקוון דדמי רישא למעקבה. ראשו דומה לקרדום, דהיינו אורפו עגול, וגם ראשו צר שלא כראשו של כל אדם שהוא רחב מעט ואורפו בולט לאחריו. אילו רבנו גרשום וערוך מבארים שהמצח בולט הרבה לחוץ וכן העורף מאחוריו, אבל צדדיו שווים ואינם בולטים, ודומה לפטיש שיוצא מלפניו ומלאחריו. אילו הרמב"ם מלכות ביאת מקדש פרק ח' הלכה א' מבאר שצידי ראשו יוצאים כנגד פניו. ובפירוש המשניות מוסיף הרמב"ם לתאר שהחלק הקדמי של ראשו בולט על פניו. ועוד שנינו במשנה, בעל מום הפוסל באדם והוא שראשו שקוט. מבאר את הגמרא מלפניו, והיינו שראשו משופע מלפניו באלכסון. צורת מום זה שראשו משופע מלפניו באלכסון כאין כלי של נגר. רבינו גרשום וערוך מפרשים שראשו בולט הרבה לפניו. כמו הביור של הרמב"ם, המום ששמו מקוון. והרמב"ם כתב, ראשו שקוע, אמצע קודקודו שוקע למטה כמו שדחקו בידו, שעל ידי דחיקת אמצע הקודקוד נדחק הראש המצח ובולט יותר משאר פניו. ועוד שנינו במשנה, בעל מום נוסף שנקרא סקיפת. מבארת הגמרא מאחריו שחסר חלק מאחורי ראשו ומשמעות השם סקיפת, כדי אמרי אינשי, קיצור של דברי האנשים האומרים על בעל מום כזה, שקיל פיסה, הוא נראה כמי שנתלה חתיכה מראשו. ולפי ביורו של הרמב״ם נמצא שכוונת הגמרא לומר שנראה כאילו לקחו חתיכה והוסיפו לאחורי ראשו, כך כותב הכסף משנה. מוסיפה הגמרא, תנא שנינו בברייתא שיש עוד מום הפוסל כהן משום שאינו שווה בזרו של אהרון, והוא שצווארו שקוט ושמוט. מבארת הגמרא את דברי הברייתא, שקוט משמעו דחוויה מחבא, שראשו מוטל בין כתיפיו ונראה כאילו ראשו שמוט. רבינו גרשום מבאר שצווארו משוקע בין כתיפיו. שמות משמעו דאריך ושמות, צווארו ארוך ודק, ופרצופו בולט הרבה לחוץ. שנינו במשנה, ובעלי חתרות שיש להם בליטה בגב, יש בהן מחלוקת אם הם פסולים, רבי יהודה מכשיר וחכמים פוסלים. מבארת הגמרא, באופן דאית בי, כשיש בה חטוטרת עצם, כולי אלמא לא פליגי דפסלה. בין רבי יהודה ובין חכמים לא חולקים שוודאי זה נחשב כמום ופוסלת את הכהן לעבודה. כי פליגי, מה שנחלקו זה רק באופן דלית בי שאין בה עצם. מר סבר חכמים פסלו את הכהן לעבודה אף שחטוטרת בלא עצם אינה נחשבת מום, דהה משום כך הכהן אינו שווה בזרו של אהרון. ומר סבר בילו רב יהודה סבר שחטוטרת בלא עצם אינה פוסלת, קרקורה דוויסרה באלמה, הוא רק חתיכת בשר היא זו ואינה נחשבת שינוי בגוף הכהן ביחס לשאר הכהנים. ועוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק השביעי, הקרח פסול, איזה הוא קרח כל שאין לו שיטה של שיער מקפת מאוזן לאוזן, ואם יש לו הרי זה כשר. מבארת הגמרא אמר רבה לא שנו לא נשנה דין זה שקרח פסול לכהונה, אלא באופן שאין לו לכהן הקרח שורת שיער מאוזן לאוזן לאחריו, באחורי ראשו. ואף שיש לו שיער לפניו בקדמת ראשו הוא פסול. אבל באופן שיש לו שיער לאחריו וגם לפניו, אף שאין לו שיער באמצע ראשו כשר, וכל שכן שיש לו שיער רק לאחריו, ואין לו שיער לפניו שהוא כשר. והיא קדמתני הסיפה, יש מבני הישיבה ששנו את דברי רב על מה ששנינו בסיפה של המשנה, ואם יש לו הרי זה כשר. ואמרו שעל כך אמר רב לא שנו לא נשנה שכהן שיש לו מעט שיער כשר לעבודה, אלא באופן שיש לו שורת שיער רק לאחריו, באחורי ראשו, ואין לו שיער לפניו בקדמת ראשו, אבל באופן שיש לו שיער בין לאחריו בין לפניו, הרי זה פסול לעבודה, כי כשראשו מוקף בשורת שיער, ובאמצע הוא קרח הוא מגונה יותר, וכל שכן באופן שיש לו שיער רק לפניו, ואין לו שיער לאחריו. וכן באופן דאין לו שיער כלל דפסול, שבשני אופנים אלו ודאי שהוא פסול לעבודה. אמר רבי יוחנן כהנים שיש בהם אחד מהחסרונות דלעלן, הקרחנין, הקרחים והננסין הנמוכים מאוד, והזבלגנין, שעיניהם זולגות מים באופן קבוע, ואילו רבנו גרשום מבאר בשני אופנים שיש לו לפלוף בעינו שיוצא ריר מפיו, פסולין לעבודה לפי שאינן שווה בזרו של אהרון. מקשה הגמרא, קרחנין תנינה, פסול הקרחים, מפורש במשנתנו. ננסין תנינה, גם פסול הנימוכי מפורש במשנה להלן בדף ממהי עמוד ב', אז למה הוא צריך רבי יוחנן להשמיע לנו שהם פסולים? ואילו רבנו גרשום מבאר את קושיית הגמרא, הרי די לרבי יוחנן להשמיענו רק את דין הזבלגנין בלבד. מתרצת הגמרא זבלגנין יצטרך להשמוענן. רבי יוחנן הוא צריך להשמיע לנו שגם כהנים שעיניהם זולגות דמעות פסולים לעבודה. כי דין זה לא הוזכר במשנה, ומה שהזכיר גם בפסול הקרחים והננסים, זה משום שגם בדינם יש חידוש. מה עוד תימא שמא תאמר שכוונת המשנה לפוסלם רק משום מרית העין, אבל אם עברו ועבדו עבודה אינם עוברים בעשה, לכך הוא צריך רבי יוחנן להשמיע לנו שכהן שיש בו חסרונות אילו, הרי הוא פסול משום שאינו שווה בזרו של אהרון. ואם עבד עבודה, עובר בעשה. ולשיטת רבינו גרשום, לא גורסים בתירוץ הגמרא, זבלגנין יצטרך להשמוענן, כי בקושייה הקשתה הגמרא לרבי יוחנן לשיטתו של רבינו גרשום, שהיו צריכים להשמיע רק את דין הזבלגנין בלבד. אלא הגרסה בתירוץ הגמרא, כולו יצטרך אליי. צריך להשמיע את כולם. כי הייתי חושב שכוונת המשנה לפסול רק משום מרית עין, אבל אם עברו ועבדו עבודה, הם לא עוברים בעשה. לכן רבי יוחנן משמיע לנו שכהן שיש בו את החסרונות הללו, ננס או זבלגן או קרח, פוסל את העבודה משום שאינו שווה בזרו של אהרון. ואם עבד עבודה, עובר בעשה. שואלת הגמרא איך היה צד לומר שכוונת המשנה לפסול את הקרחים והננסים רק משום מרית עין, והכל איכה דאיכה משום מרית עין, איתנה קטני. הרי בכל מום שפסולו הוא רק משום מרית עין, המשנה אומרת בפירוש שטעם הפסול הוא משום מרית עין. כמו ששנינו בהמשך העמוד, ושנשרו ריסי עיניו פסול משום מרית העין. ואם כן, כיוון שלגבי קרחים וננסים לא שנינו את הטעם הזה, מוכח שכוונת המשנה לומר שהם פסולים לגמרי, ומה הוסיף רבי יוחנן להשמיענו בדין הזה אחר שהוא מפורש במשנה? מתרצת הגמרא אין נוכחה מהמשנה שקרחים וננסים נחשבים פסולים לגמרי. כי מהו דתימה? תנא אחד אבהו הדין לחולו, שמא תאמר שאחר ששנה תנא את דין בעלי חטוטרות שבהם נחלקו עם חסרונם מחשיבם כמי שאינו שווה בזרו של אהרון. הרי יש ללמוד מכך שרק המומים שמנתה המשנה עד כה הם נחשבים כשינוי הגורם שלא יהיה שווה בזרו של אהרון, אבל כל המומים המנויים במשניות מכאן ואילך אינם מומים הפוסלים אלא רק מפני מרית עין, כמו שסיימה המשנה בסמוך. לכך הוא צריך רבי יוחנן להשמיע לנו שכהן שיש בו את החסרונות הללו של קרחים או ננסים, הרי הוא פסול משום שאינו שווה בזרו של אהרון, ואם עבד עבודה, עובר בעשה. שווה הגמרא ומקשה והכל איכה דאיכה מהדר ומתנה כהדר ותני. הרי בכל מום המוזכר במשניות להלן ופסולו הוא רק משום מרית עין, המשנה חוזרת ואומרת בפירוש שטעם הפסול הוא משום מרית עין, כמו ששנינו לקמן בדף ממדל את עמוד א' ושניטלו שיניו פסול משום מרית העין. וכיוון שהמשנה אומרת כן על כל מום בפני עצמו, מוכח כי מה ששנינו בסמוך ושנשרו ריסי עיניו פסול משום מרית העין, אינו נסוב על המומים שהוזכרו במשנה הקודמת, אם כן נמצא שכוונת המשנה לומר שהם פסולים לגמרי. שווה הקושייה מה הוסיף רבי יוחנן להשמיענו בדין הזה, אחר שהוא מפורש במשנה. אלא מבארת הגמרא את חידושו של רבי יוחנן באופן אחר, כוונת רבי יוחנן להפוקי מהד תניא, לומר שאין הלכה כמו ששנינו בברייתא. תניא כך שנינו בברייתא, הקרחנין, והננסין והזבלגנין כשרים, ולא אמרו במשנה על הקרח והננס פסול, אלא משום מרית העין. ועל כך בא רבי יוחנן לומר שאין הלכה כאותה ברייתא, אלא הקרח והננס פסולים לעבודה, משום שאינם שווים בזרו של אהרון. מבררת הגמרא, מן אי תנא, כדעת איזה תנא נשנית הברייתא זו שהכשירה קרחים לעבודה? מבררת הגמרא, רבי יהודה, דתניא רבי יהודה אומר, הפסוק האמור בעבודת הקורבנות, וערכו בני אהרון הכהנים, בא לרבות את הקרחנים שהן כשרים לעבודה. אילו רבינו גרשום אומר שהדרשה היא מהפסוק והקריבו בני אהרון הכהנים, והדיוק הוא, ככוון שכבר נאמר בני אהרון, למה הוא צריכה התורה לומר גם הכהנים? בהכרח הכוונה לרבות את הקרחנים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף מ"ג עמוד ב'. המשנה מביאה מחלוקת תנאים בביור מום גיבן המוזכר בתורה. אומרת המשנה, אין לו גבינין גבות מעל עיניו, או אין לו אלא גבין אחד, יש לו רק גבה אחת. זהו מום גיבן האמור בתורה לגבי מומי כהנים, בספר ויקרא פרק כ"א פסוק כ'. רבי דוסה אומר, גיבן האמור בתורה הוא מי שגבינין שוכבין, ששערות גבותיו גדולים עד שהם יורדים על פניו. רב חנינה בן אנטיגנוס אומר, גיבן האמור בתורה הוא מי שיש לו שני גבין ושתי שדראות, ששדרתו עקומה ונראה כאילו יש לו שני גבים, מפני עקימותה נראה שבכל צד מהגב יש שלשלת עצמות קשה. הרמב"ם בפירוש המשניות מבאר שרבי דוסה ותנא קמא ורב חנינא בן אנטיגנוס אינם חולקים בכל אלו אם הוא מום או לא, אלא כולם מודים שכל אופנים אלו נחשבים מומים, ומחלוקתם היא רק מי משלושת המומים הללו הוא הגיבן האמור בתורה. זו המשנה שלנו הראשונה בדף מ"ג עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. שנינו במשנה שגיבן הוא מי שאין לו גבות מעל עיניו. מקשה הגמרא, וגיבן דאין לו משמע, וכי משמעות המילה גיבן שאין לו גבות? ורמינו, ישאל אותך סתירה מברייתא. שנינו בברייתא, גיבן האמור בתורה הוא מי שיש לו גבינין הרבה, ששתי גבות עיניו מחוברות ולא מפסיק ביניהם מקום חלק. וממשיכה הברייתא, באופן שאין לו גבינין כלל, או שאין לו אלא גבין אחד, מניין שהוא נחשב בעל מום? תלמוד לומר, או גיבן. המילה או באה לרבות גם מי שאין לו גבות כלל, או שאין לו אלא גבין אחד, שגם הוא בעל מום. אם כן, מוכח מהברייתא שגיבן הוא מי שיש לו גבות, אלא שיש בהם שינוי שנחשב מום, ולא מי שאין לו גבות, כפי שהבנו במשנה. מתרץ את הגמרא, אמר רבא, כיוון שמצינו בברייתא שדורשים את המילה גיבן למי שיש לו גבינין הרבה, ואת המילה או למי שאין לו גבינין בכלל, זהו מדרש, יש לפרש שזו כוונת המשנה באומרה, זהו גיבן האמור בתורה. דהיינו, שמלבד המשמעות של גיבן עצמו, שהכוונה מי שיש לו שינוי בגביניו, שומעים מהריבוי או גיבן, לרבות גם מי שאין לו גבינין כלל, או שאין לו אלא גבין אחד, שגם הוא בעל מום. רש"י מבאר שרבי דוסה חלק על הדרשה הזו, והוא לא דורש או גיבן, והיינו שלמד שמשמעות גיבן הוא רק מי שגביניו שוכבים, ואינו דורש מאיתור המילה או לפסול מי שאין לו גבינים כלל, או שאין לו אלא גבין אחד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי דוסה אומר, גיבן האמור בתורה הוא מי שגבינין שוכבין, ששערותיו גדולים, שערות הגבות שלו גדולים עד שהם יורדים על פניו. ורב חנינא בן אנטיגנוס אומר, גיבן הוא מי שיש לו שני גבים ושני שדראות. תמה הגמרא לממרא דחיי, האם ניתן לומר שאדם שיש לו שני גבין ושני שדראות יכול לחיות ואינו נחשב אלא בעל מום? והאיתמר, הנה מה השאלה בבית המדרש, מה דינה של אישה המפלת בריאה שיש לה שני גבין ושתי שדראות, האם היא נחשבת כיולדת ולד והתמאה לידה או לא? אמר רב, באישה, לגבי דיני תומה של אישה היולדת, אינו נחשב ולד, והיא לא תמאה בתומת לידה כי הוא נפל שאינו ראוי להתקיים. בבהמה, לגבי דיני ולד בהמה, הוא נחשב כנבילה, כי הוא נפל ונחשב כמת ולא מועילה לו שחיטה להתירו, ולכן אסור באכילה, הרי שבלד כזה אינו חי. אז איך אומר רב חנינא בן אנטיגנוס שמומו של כהן גיבן? הכוונה שיש לו שני גבין ושתי שדראות, והרי אדם כזה אינו חי כלל. מתרץ את הגמרא, תמיה זו כבר רמה ניהלי רב שימי ברכיה לרב, כבר הקשה אותה רב שימי ברכיה לפני רב, שאמר לגבי ולד אישה ובהמה שבלד כזה אינו חי, ואמר לי, הישיב רב בתמיה, שימי את? אתה הוא שימי שחכם גדול אינך? וכי אינך יודע לתרץ קושייה זו בעצמך? ובאת להקשותה לפניי, הרי התשובה היא שאין כוונת רב חנינא בן אנטיגנוס לומר שיש לכהן הזה שתי שדראות ממש, אלא שמדובר בכהן ששדרתו עקומה ולכן היא נראית כשתי שדראות, ובלד כזה יכול לחיות. ואילו מה שאמרתי לגבי ולד אישה ובאמה שבלד כזה אינו חי, זה באופן שיש לו שני גבין ושתי שדראות ממש. וחי את החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף מ"ג עמוד ב'. המשנה מפרטת מומי עיניים שנאמרו רק באדם. אומרת המשנה, החרום פסול, והחרום אמור בתורה בין מומי כהנים. שואלת המשנה, איזה הוא חרום? הכוחל שתי עיניו כאחת, שיכול להעביר מכחול לצבוע את שתי עיניו ללא דבר מעכבו, כי חותמו שקוע בין עיניו, ואינו בולט כלל, ולכן אינו מעכב את הולכת המכחול בין עיניו. והרמב"ן בביורו על התורה כתב שלשון חרום הוא מלשון כל חרם אשר יוחרם, ומשמעו כמו חורבן. ומי שחותמו שקוע נחשב שצורת פניו חריבה, כי עיקר מראה הפנים תלוי בחותם. כמו ששנינו לגבי הכרת מת במסכת יבמות דף קוף עמוד א', לא מקבלים עדות לזיהוי המת, אלא אם העדים מעידים שראו את פניו עם החותם. מונה המשנה מומים נוספים השייכים בעיניים באדם ופוסלים את הכהנים לעבודה. א', שתי עיניו למעלה קבועות בגובה המצח שלו כשאר בני אדם. ב', ושתי עיניו למטה קבועות במקום נמוך מהמקום שעיני כל אדם קבועות בו. ג', עינו אחת למעלה קבועה בגובה המצח, ועינו אחת למטה קבועה במקום נמוך מהמקום שעיני כל אדם קבועות בו. ד', הרואה את החדר ואת העלייה כאחד, אמנם עיניו קבועות במקום שבו קבועות עיני כל אדם, אבל ראייתו משונה, כי עיניו רואות לכיוון שונה מהטייתם, ולכן בהבטה אחת רואה בעינו אחת את החדר שהוא למטה, ובעינו השנייה רואה את העלייה שהיא למעלה. והרמב״ם כותב בלכות ביית מקדש פרק ח' הלכה ואף, ששינוי זה ניכר בשעה שמדבר עם חבירו ומבטו פונה לצד אחר. אי שחי שמש, מי שאינו יכול לראות מקום שההמה זורחת שם. וו ואזגדן, מי שזוג עיניו או גביני עיניו חלוקים במראיהם, אף שדרכם להיות שווים, כגון עינו אחת שחורה, והשנייה תחילת, או שבאחת מגבות עיניו יש הרבה שיער, ובשנייה מעט. זין והצירן, שעיניו עגולות, כל מומים אלו פוסלים את הכהנים לעבודה. ולגבי צירן, כותב הרמב״ם בפירוש המשניות, שעיניו זולגות דמעות תמיד. אומרת המשנה, ושנשרו ריסי עיניו משנפלו השערות שבעפפיו, אינו נחשב בעל מום, אבל מכל מקום הוא פסול לעבודה מפני מראית העין. הרמב״ם בפירוש המשניות כותב שרק אם נשאר בעפפיים רושם מעיקרי השיער, אינו בעל מום. אבל אם לא נשאר רושם של שיער כלל, או שיש הרבה שיער בעפפיים עד שהשערות דוחקים זה את זה, הרי אלו מומים גמורים. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף מ"ג עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה שלוש שורות לפני סוף הדף. שנינו במשנה, חרום פסול, מביאה הגמרא ברייתא המבארת מהו חרום, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מום החרום האמור בתורה בין מומי הכהנים, ומי שחותמו שקוע. ואומנם אין הכוונה שאינו בולט כלל, אלא שקוע יותר, ובשינוי משאר בני אדם, כפי שמוכח מדברי רבי יוסי שחלק על דברי חכמים וסבר, ששקוע הכוונה לגמרי ללא כל בליטה. מבררת הברייתא חותמו סולד, קצר, רבנו גרשום וערוך מבארים, שנכפף ראש חותמו למעלה. והרמב״ם כתב, אמצע חותמו בולט למעלה ועקום לצד אחד. עוד שואלת הברייתא, חותמו בולם, נחיריו סתומים. חותמו נוטף, ארוך ויורד עד למטה משפתו, מניין שגם אלו נחשבים בעלי מומים כמו חרום. תלמוד לומר, או חרום, המילה או זה בא לרבות גם אותם. רבי יוסי אומר, אין חרום אלא הכוחל שתי עיניו כאחד, שיכול להעביר מכחול לצבוע את שתי עיניו ללא עיכוב, כי חותמו שקוע. ואינו בולט כלל עד שאינו מעכב את הולכת המכחול בין עיניו. אמרו לו חכמים, הפלגת, קבעת לו שיעור להחשיבו, חרום בשינוי יותר מדי. אלא אף על פי שאינו שקוע כל כך ואינו כוחל שתי עיניו כאחת, נחשב חרום. המזרחי בספר ויקרא פרק חפה לפסוק חי מבאר שחכמים סברו שדי שיראה משונה משאר בני אדם ואין צורך שיהיה שקוע עד שיוכל לכחול את שתי עיניו כאחת. אומרת הגמרא בדף מ"ד, שנינו במשנה, שתי עיניו למעלה, שתי עיניו למטה. שואלת הגמרא, מהי כוונת המשנה במום הזה של שתי עיניו למעלה, שתי עיניו למטה? הילי, מה אם נאמר ששתי עיניו למעלה הכוונה באופן שאין שינוי בצורת העיניים? אלא שהראייה לקויה, ואיינו דחזי למעלה, שתמיד הוא רואה בשתי עיניו למעלה מהמקום העומד כנגדו, אף ששתי עיניו קבועות במקומן, וכן שתי עיניו למטה משמעו דחזי למטה, שתמיד הוא רואה בשתי עיניו למטה מהמקום העומד כנגדו, למרות ששתי עיניו קבועות במקומן, וכן עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה משמעו דחזי עינו אחת למטה ועינו אחת למעלה, שהוא רואה בעינו אחת למעלה מהמקום העומד כנגדו ובעינו השנייה למטה מהמקום העומד כנגדו, אף ששתי עיניו קבועות במקומן. אם כן נמצא שמום זה של עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה, עינו זהו המום של רואה את החדר ואת העלייה כאחת. ואיך זה ייתכן? כי הרי המשנה חילקה אותם לשני מומים. אלא מבארת הגמרא כוונת המשנה למום של שינוי מקום קביעת העיניים, והעינו ששתי עיניו למעלה משמעו דקיימן למעלה, ששתי עיניו קבועות בגובה המצח, דהיינו למעלה ממקומם הקבוע, והעמום של שתי עיניו למטה משמעו דקיימן למטה, ששתי עיניו קבועות למטה ממקומם הרגיל. והעמום של עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה משמעו, דקיימי עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה. עינו אחת קבועה למעלה ממקומה הרגיל, והשנייה קבועה למטה ממקומה הרגיל. ולכן הוסיפה המשנה שיש מום נוסף. וקיימי כסדרן נמי, שגם אם שתי עיניו קבועות במקומם הרגיל, אלא שראייתו משונה, ורואה את החדר ואת העלייה כאחת, כי אינו אחת מביטה למעלה ואינו אחת מביטה למטה, גם שינוי זה נחשב מום. מבררת הגמרא מינה הנימילה, מכאן למדנו לפסול כל שינויים אלו בעיני האדם. מבררת הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק לגבי מומי אדם, דק או תבלול בעינו, שנו חכמים בברייתא ולכאורה, היה די לומר דק או תבלול, שהרי ידוע לכל שמומים אלו שייכים רק בעין, מדוע הוא צריכה התורה לומר בעינו? יש לדרוש מאיתור הלשון הזה לפסול כל מה שבעינו. מכאן אמרו שכל שינוי בעיניים פוסל, בין אם השינוי הוא במקום קביעת העיניים, כגון אם שתי עיניו קבועות למטה ממקומם, או ששתי עיניו קבועות למעלה ממקומם, או שאינו אחת קבועה למעלה ממקומה, ואינו אחת קבועה למטה ממקומה, ובין אם עיניו קבועות במקומם, אלא שראייתו לקויה, ורואה את החדר ואת העלייה כאחת, כי אינו אחת מביטה למעלה, ואינו אחת מביטה למטה, או שמדבר עם חברו, ואדם אחר אומר, לי רואה, אותי הוא רואה, כי מבטו נראה מופנה למקום אחר ממה שעיניו רואות. בכל האופנים הללו נחשב כבעל מום בעיניו. וכותב החזוני שכשם שהרואה חדר ועלייה כל עין רואה אחד, כן גם באופן זה שמדבר עם חברו צריך לומר שאחר יחשוב שמביט בו רק בעין אחת. אבל אם שתי עיניו מביטים למעלה או למטה, אינו פוסל. הרמב"ם הלכות ביאת מקדש פרק ח' הלכה ו' כתב שראיית עינו מעורבבת עד שרואה את החדר ואת העלייה יחד. וחיסרון זה אינו נחשב מום שבסתר כי הוא ניכר כלפי חוץ. כי כשהוא מדבר עם חברו נראה כאילו הוא מסתכל על איש אחר. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, עיוור שפסלה התורה במומי כהנים ובן סומה בשתי עיניו, בן סומה באחת מעיניו. חברבר חולי העין שנראה כטיפות לבנות הקבועות בעין. ורבנו גרשום מבאר שהעין הוא סנברים שיש בחלק השחור שבעין שטח לבן, ויש אומרים שיש עליו קרום. והמים הקבועים, מים הזולגים מעין באופן קבוע ומונעים את הראייה. מניין מאיכן אנו למדים שהם נחשבים מום הפוסל בכהנים? תלמוד לומר נאמר בפסוק איש עיוור. המילה איש זה ריבוי ובא ללמד שאף אופנים אילו פוסלים בכהן. מבררת הגמרא את המקורות לכל המומים שהוזכרו עד עכשיו ומדוע הוא צריכה התורה לפרט את כולם. אמר רבא למה לידי כתב רחמנה למה הוא צריך הכתוב לומר שני ריבויים גם איש עיוור וגם דק תבלול בעינו ולמה לא נלמד בפסוק אחד שכל שינוי בעין נחשב מום? מבאר רבא צריכה. שני הריבועים נצרכים, די כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק עיוור, היה מקום לומר שרק סומה בשתי עיניו או בעינו אחת נחשב בעל מום. משום דלתנאי הוא כלל כי עיניו נחשבות, כאילו עינם כלל שהרי ניטל מהם כוח הראייה לגמרי. וכוונת רש"י לומר שאף שרוב העיוורים יש להם עיניים מכל מקום עיוור נחשב בעל מום, כי כיוון שאינו רואה, הרי עיניו נחשבות כאילו עינם כלל. אבל חברבר והמים הקבועים דלתנאי הוא בי שעדיין יש בהם ראייה, אלא שהחברבר והמים מונעים אותה, לא, הוא לא ייחשב בעל מום, לכן כתב רחמנת תיבה נוספת איש עיוור, לרבות גם חברבר והמים הקבועים. והיא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק את הריבוי של איש עיוור, את המילה איש היה ניתן לומר שרק חיסרון כמו חברבר ומים הקבועים מתרבים להיחשב כמום, משום דלא כחזי כלל שעל ידם נמנעת ראייתו לגמרי. אבל מחסורייתה, באופן שראייתו נפגמה אבל לא לגמרי, ועדיין הוא רואה מעט, לא, זה לא ייחשב למום. כתב רחמנה, לכן כתבה התורה גם את המום דק, שהוא קרום בחלק השחור שבעין ומחסר מהראייה ולא נוטלה לגמרי, כדי ללמדנו שגם מום שגורם רק למעט את הראייה, פוסל. והיא כתב רחמנה, אם הייתה התורה כותבת רק את מום דק, היה ניתן לומר שחיסרון כזה נחשב מום משום דמחסרן, פוגם מעט את הראייה, אבל מבלבליתה, באופן שאין חיסרון כלל בראייה, אלא רק יש כאין חוט לבן נמשך מהחלק הלבן שבעין ועובר את החלק המקיף את השחור, שבעין ונכנס לתוך החלק השחור ונקרא תבלול כי הוא מבלבל את צורת העין, הייתי אומר שפגם זה לא נחשב כמום בעין, לכן כתב רחמנה את המום תבלול ללמדנו שאף חיסרון כזה נחשב למום. והיא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת את המום תבלול, היה ניתן לומר שחיסרון זה נחשב מום משום דמבלבלן, מבלבל את צורת העין, אבל כשהחיסרון בעין הוא רק משום משניותה שיש שינוי במקומה של העין שאינה קבועה במקומה הרגיל, או שיש שינוי במבטה שנראית כמבטה שלא כנגדה, לא, זה לא ייחשב למום. לכן כתב רחמנה בעינו, לומר שגם עין הקבועה שלא במקומה הרגיל או שמבטה נראה כמופנה למקום אחר, נחשבת כמום. מסיקה הגמרא, אמר רבה, אילכך, כיוון שביארנו כיצד נדרשו כל סוגי מומי העיניים, נמצא שכל חיסרון בעין הוא מחמת כהיותה, שאינו רואה כלל. עתיה, וזה נלמד מריבוי המילה איש, כמו שלמדו את מומי החברבר ומים הקבועים, מן הריבוי הזה. ואילו מחסורייתה, מי שראייתו נפגמה אבל לא לגמרי, אלא עדיין רואה מעט, זה נלמד מימום של דק מבלבליטה, באופן שאין חיסרון בראייה, אלא רק שינוי בצורת העין, זה נלמד מהמום תבלול. משניותה, באופן שאין שינוי בצורת העין עצמה, אלא רק במיקומה, או באופן מבטה, זה לומדים מהאיתור של המילה בעינו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, יש מום ששמו שחי שמש. מבארת הגמרא תני רב יוסף, רב יוסף היה שונה שני שמש. שונא את השמש, דהיינו שאינו יכול להביט במקום שהשמש זורחת. והרמב"ם בהלכות ביאת מקדש פרק ח' הלכה ו' כתב שהוא מי שמקבץ ריסי עינה ועוצמן מעט בשעה שרואה אור. שנינו במשנה, זגדיאן הוא מום הפוסל בכהונה. מבארת הגמרא מהו זגדיאן, מחווי רבונה, עירה רבונה על עינו ועל עיני היושבים מולו, ורצונו בזה היה לבאר שהכוונה למי שיש לו חד מדידן, עין אחת כמו שלנו דהיינו רגילה, וחד מדידהו, ועין אחת כמו של היושבים מולי. ואחד מהיושבים מולו היה רב יהודה שהיה יושב כנגדו והיו עיניו משונות. ואילו רבנו גרשום ביאר שרבונה לא התכוון כלל ליושבים לפניו אלא התכוון בסתם לאלו שעיניהם משונות. וכפי שנראה בהמשך רב יהודה הקפיד כי היה בו מום הזגדן. אומרת הגמרא ואיקפד רב יהודה, הקפיד רב יהודה על שהביאו כדוגמה אותו כדי להראות מום. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבונה ממה ששנינו בברייתא. מום ששמו שכוונה ומי שגביניו גבותיו ארוכים עד שהם שוכבים על עיניו. מום הזגדום ומי שגביניו אחד שחור ואחד לבן, משמע שמום זה הוא כשיש חילוק בין הגבינים, אבל חילוק בין העיניים אינו נחשב מום. מתרצת הגמרא תנא, תנא ששנה את משנתנו סובר, כל זוג הדלא שווי להדדי, זגדום קרי לי. כל עבר שיש בו זוג, אם אין שני עברי הזוג שווים, הרי הוא בכלל זגדום, ולכן גם כשעין אחת רגילה ועין אחת משונה, הרי הוא בכלל המום ששמו זגדום. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה, מום ששמו הצירן. מבארת הגמרא מום הצירן כולל מי שעיניו תרוטות, עגולות וצירניות, עגולות יותר מתרוטות, ומי שעיניו דומעות מעט או שדולפות, היינו יותר מדומעות, וכן תורדות, זולגות דמעות יותר מדולפות, כל אלו הם בכלל מום שנקרא הצירן. ויהיה הגמרא ברייתא תנא שנינו בברייתא, הזדיר והלופין והתומיין נחשבים בעלי מומים. מבארת הגמרא את מהותם של מומים אלו, זביר דמזור עיני, שעיניו משוטטות לכל צד ואין להם מנוחה. לופין דנפישן זיפי, שהשערות בריסי עיניו ארוכים. תומיין שתמו זיפיו, שאין לו שערות בריסי עיניו. מקשה הגמרא והני וחיפסול תומיין שאין לו שערות בריסי עיניו. גבי מומין תנו להו, האם נחשב מום ששנו אותו עם שאר בעלי מומין? והתנן הראשנינו במשנתנו, מי שנשרו ריסי עיניו פסול רק מפני מרית העין, מוכח שאינו נחשב בעל מום. מתרצת הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הדברים. המה ששנינו במשנה שאינו בעל מום, היינו באופן דשטיור גרדומי, נשארו שורשי השערות ברסי עינו, ואין לו נחשב בעל מום אלא פסול משום מרית העין. המה ששנינו בברייתא שהוא נחשב בעל מום, זה באופן דלא ישטיור גרדומי, שלא נשארו ברסי עיניו אפילו שורשי השערות, ולכן נחשב בעל מום. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף מ"ד עמוד א'. המשנה מונה שינויים בגודל עברי גוף האדם שנחשבים כמומים בכהנים. אומרת המשנה, כהן שעיניו גדולות כעיניו של עגל, או שעיניו קטנות כעיניו של אבז, הרי זה מום שפוסלו לעבודה מפני שצריך שיהיה שווה בזרו של אהרון. כמבואר בגמרא ליל בדף ג' עמוד ב', שאף שבבהמה אין שינויים אלו נחשבים מום כששתיהם גדולות או שתיהם קטנות, אצל כהן הוא פסול מן הטעם האמור. וכן אומרת המשנה, כהן שגופו גדול מאיבריו או שגופו קטן מאיבריו, שאין יחס מתאים בניכר גופו לשאר איבריו, כגון ידיו ורגליו, או מי שחותמו גדול מאיבריו או שחותמו קטן מאיבריו, שאין גודל החותם מתאים ביחס לשאר איבריו, והגמרא תבאר איך משערים את גודל החותם ביחס לאיברים האחרים, הרי הוא פסול לעבודה משום שאינו שווה בזרו של אהרון. והחזוניש מבאר שהמום הזה שייך רק באיברים שגודלם נקבע ביחס לגודל הגוף, אבל עיניים ואוזניים ואיברי הזרוע והצוואר גודלם שונה מאדם לאדם ואין להם התאמה ביחס לגודל גופו, ולכן בהם קבעו שיעורים אחרים להחשיבם כמומים, כגון אינו גדולה כשל עגל. ויהיה המשנה שינויים באוזני הכהן הפוסלים לעבודה, הצומם והצומע. מבארת המשנה איזה הוא צומע, כל שאוזנה וקטנות במיוחד. והצומם כל שאוזניו מקובצות וסתומות עד שהן דומות לספוג. מביאה המשנה שינויים בפה של הכהן הפוסלים לעבודה. שפתו העליונה עודפת על שפתו התחתונה שבולטת את השפה העליונה ביותר, או שפתו התחתונה עודפת על שפתו העליונה, הרי זה מום ופסול לעבודה. וכהן שנשרו שיניו פסול לעבודה אף שאינו בעל מום מפני מראית העין. זו המשנה שלנו בדף ממד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שכהן שגופו גדול מאיבריו נחשב בעל מום. אומרת הגמרא, אמר רב משה רבינו, 10 אמות היה גובהו, שנאמר בספר שמות פרק מ' פסוק י"ט, ויפרוס את האוהל עד המשכן. מי פרסו? מי פרס את יריעות האוהל על המשכן? משה רבינו פרסו, כאמור לאל שם, ויקם משה את המשכן, וכתיב 10 אמות אורך הקרש. וכיוון שיכול לפרוס את היריעות עליהם, בהכרח שהיה לפחות בגובה הקרש, דהיינו 10 אמות. הבינה הגמרא ששיעור גובה 10 אמות של משה רבינו נמדד באמות של משה רבינו עצמו, והיינו ששיעור אמה האמור הוא אמת יד של אדם. וכשנאמר כאן שהיה שיעור גובהו 10 אמות, סברה הגמרא שגובהו הוא פי 10 מכפי שהייתה אמת ידו של משה עצמו. ולכן מקשה הגמרא, אמר לרב שימי ברכיה לרב, אם כן, אם כדבריך שגופו של משה רבינו היה גדול פי 10 מאמת ידו, עשיתו, החשבתו למשה רבינו כבעל מום. דתנן, הרי שנינו במשנתנו שאחד ממומי כהנים הוא אם גופו גדול מאיבריו או קטן מאיבריו, וכיוון שהיחס המתאים בין גוף האדם לאיבריו הוא שיהיה אורך גופו כשלוש אמות שלו עצמו, הרי שגופו של משה רבינו היה גדול ביחס לידיו, ונמצא שהוא בעל מום. אמר להישיב רב לרב שימי, שימי, יש כאלו שגורסים גם פה, שימי, את? אני צריך להסביר לך, אתה אדם גדול שמבין לבד. באמה של גרש כאמינה. מה שאמרתי שגובו של משה 10 אמות אין הכוונה לפי אמה שלו עצמו, אלא לפי אמה שבה מדדו את קרשי המשכן. ואמתו של משה באמת הייתה גדולה בהרבה מאמה זו, וגופו היה מתאים לאמתו כיחס של גוף כל אדם לאיבריו. דהיינו שהיה אורך גופו של משה רבינו כשלוש אמות שלו עצמו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם חותמו גדול מאיבריו הרי זה מום. מביאה הגמרא ברייתא המבארת איך משערים את גודל החותם ביחס לאיבריו. תנא שנינו בברייתא כאצבע קטנה, והיינו אם חותמו גדול ביחס לשער איבריו יותר מדי ונוסף בו כשיעור רוחב אצבע קטנה, הרי זה מום. רש"י מוסיף שכדי לשערו מודדים את חותמו כנגד חותם בני אדם שגודל גופם כמו שלו, ואם נוסף בו כשיעור אצבע קטנה, הרי הוא מום. אילו הרמב״ם נקט בהלכות ביאת מקדש פרק ח' הלכה ז', ששיעור חותם רגיל הוא כשיעור אצבעו הקטנה של אותו אדם, ואם היה יותר מכך או פחות מכך, הרי זה מום. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הצימם והצימע, הרי אלו מומים. מביאה הגמרא ברייתא ששנינו במום נוסף על אלו המוזכרים במשנה ומבררת את פירושו. תנא שנינו בברייתא, אף הצימח נחשב מום. אומרת הגמרא, לא אבו ידי רבנן מהי, לא ידעו חכמים מהו המום של צימח. עד ששמעו להו תאיה דאה וכאמר, מן דבאי צימח, שמעו סוחר ערבי שהיה מכריז מי רוצה לקנות צימח, והשתקח גדיה חזיזה, ונמצא שכוונתו הייתה לגדי, שאוזניו ארוכות מאוד עד שהן נכפפות כלפי מטה, ולמדו מכך שמום הצימח האמור באדם, ומי שאוזניו ארוכות מאוד עד שהן כפופות כלפי מטה. מביאה הגמרא ממרות של רב חיסדא לגבי חסרונות בקרני בהמה, אם פוסלים לגבי מזבח ואם נחשבים מומים גמורים, לבדות מחמתם. אמר רב חיסדא, עז שאין לה קרניים ורחל שיש לה קרניים, אף שעל פי הרגילות לעז יש קרניים ולרחל אין קרניים, כשרים להקרבה על גבי המזבח. והגמרא מוכיחה כדברי רב חיסדא מברייתא, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, יש דברים, יש חסרונות שהם נראים כמומים ובאמת דינם שאינם כמומים, ושוחטים עליהם במקדש, שאם יהיו חסרונות הללו בבהמת קורבן, אינם פוסלים את הבהמה להקרבה, אלא כך זה קרב בבית המקדש, אבל לא במדינה, שחסרונות הללו אינם מתירים את הבכור להישחט בכל מקום לפי שאינם כמום, ועדיין קדושתו עליו להקרבה. עוד אפשר לומר, שאולי כוונת הגמרא, אבל לא במדינה, שאותם קורבנות שנמצאו בהם חסרונות הללו, קריבים במקדש, אבל לא במדינה, והיינו, שאין להם היתר בפדיעה, ואסור לשוחטם בחוץ כשאר שחוטי חוץ. ואילו אין אומרת הברייתא. עז שאין לו קרניים ורחל שיש לו קרניים והצימח והצימם והצומע, הרי שחסרונות הללו אינם פוסלים להקרבה, בדיוק כדברי רב חיסדא. ומה שהמשנה החשיבה את הצימח והצימם כמומים באדם, זה רק משום שאינו שווה בזרו של הארון. אמר רב חיסדא, אמר המימר, אמר רב חיסדא בשמו של המימר, ובשיטה מקובצת הוא גרס, אמר רב חיסדא, אמר אבימי, בהמות קודשים שניטלו קרנותן וזכרותן עמהן, שאף העצם התחובה בתוך הקרניים נתלה עמהם, פסולה בהמה לקורבן ואין פודים עליהם, אין פודים אותה מחמת חיסרון זה, כיוון שאין פודים קורבן כשהוא תמים, אלא רק שנפל בו מום, וכאן אין זה נחשב מום גמור, אלא רק לגבי לפסול לקורבן. והיינו משום שבהמה זו היא של שער קודשים, אבל על בחור מומו זה מתירו באכילה. ואם נתלו הטלפיים, דהיינו החלק התחתון של הרגל, וזכרותם עמהן, וגם העצם שבתוך הטלפיים שיקף הרגל נתלה עמהן, פסולים ונבדים עליהם כי זה נחשב מום גמור. ומסביר החזוניש שזכרות הטלפיים נחשב כרגלי הבהמה שהם חלק מגופה, וכשנתלו הרי זה כשבר גלוי בעצם, מה שאין כן בזכרות הקרניים שהם גדלות אחר הלידה ואינם חלק מגופה ממש, אלא הם תוספת כמו שיניים, ולכן כשנתלו אינה נחשבת בעל מום לאיפדות, אבל מכל מקום אינה ראויה לקורבן, כמו שבייר הרמב״ם, נאמר בקורבנות מבחר נדריכם להורות שלא יביאו קורבן פגום. מי טבעי הקשו בני הישיבה על רב חיסדא מברייתא ששנינו בה, נתלו קרניים וטלפיים וזכרותן עמהן, וגם העצם התחובה בתוכם נתלה עמהם פסולה ונפדית עליהם. הרי שגם קרניים שנתלו עם זכרותם נחשבים כמום גמור גם לעניין פדיעה, ושלא כדברי רב חיסדא. התרץ את הגמרא לא קשיא, עד איתעקור איתעקורי, עד איגום איגומי. הברייתא עוסקת באופן שנעקרו הקרניים ושורשי הזכרות, עד שנראית גומה בראש במקום שממנו נעקרו וזה נחשב מום גמור, ואילו רב חיסדא עוסק באופן שהקרניים נחתכו מלמעלה ושורשיהם נשארו בראש, וזה אינו נחשב מום גמור אלא רק פסול לקורבן. מקשה הגמרא, ודא איגום איגומי פסול, וכי באופן שהקרניים נחתכו מלמעלה ושורשיהם נשארו בראש הקורבן פסול? ורמינו, ישאל אותך סתירה, נאמר במשנה במסכת פרה פרק ב' משנה ב', פרה אדומה שכל שערותיה אדומות, אבל קרניה וטלפיה שחורים, יגוד, יחתוך את המקום השחור שבקרניים ושבטלפיים, כדי שכל הפרה תיראה אדומה. הרי שחיתוך הקרניים והטלפיים אינו נחשב מום הפוסל קורבן. ותרץ את הגמרא, תרגמה זעירי מעילוי זכות. בייר זעירי שכוונת המשנה, שיכול לחתוך את אותו חלק מחודה של הקרן, ששם יש כשיעור שתיים או שלוש אצבעות שאין הזכות נכנסת לשם. ואם השחרות אינה מגיעה עד מקום הזכות, יחתוך, ובכך יכשיר את הפרה האדומה. אבל אם היא מגיעה למקום הזכרות, הבהמה פסולה, כמו שאמר רב חיסדא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה, בשורה הראשונה בדף ממדלת עמוד ב'. המשנה הראשונה מתוך שלוש המשניות המצויות בדף ממדלת עמוד ב'. המשנה ממשיכה לפרט שינויים בגופו של כהן הנחשבים כמומים לפוסלו לעבודה. אומרת המשנה, כהן שדדיו שוכבים גדולים ומדולדלים כלפי מטה עד שנראים שוכבים על גופו כדדים של אישה, או שקריסות צבא בטנו גדולה ובולטת, או שטיבורו יוצא בולט חוץ לגופו כיבלת, ושונה בכך מרוב בני אדם שמקום טבורם שקוע כגומה בגוף, שינויים אלו מחשיבים את בעליהם לבעל מום ופסול לעבודה. מפרט את המשנה מחלות שנחשבות כמומים בגופו של כהן לפוסלו לעבודה. נכפה, החולה במחלת הנפילה אפילו אם אינו נופל תדיר, אלא אחת לימים לעתים רחוקות, ומי שרוח קצרה בא עליו שיש בו רוח שטות הבא על ידי שד השוכן בקרבו, אילו הן מחלות בגוף האדם שבעליהם נחשב כבעל מום ופסול לעבודה. מפרט את המשנה שינויים נוספים הנחשבים כמום. המאושבן, מי שביציו גדולים ובעל גבר, מי שהגיד שלו ארוך מדי, אילו הם שינויים בגוף האדם שבעליהם נחשב בעל מום ופסול לעבודה. זוהי המשנה הראשונה בדף ממדלת עמוד ב', וכאן אנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ממגימל במסכת בכורות, לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו הקילון? שאלה שנייה, מהו שקפס ומדוע הוא נקרא כך? שאלה שלישית, אם אין הגזרה שווה מופנית, פנויה, כיצד יש לפרוח מדוע? אין ללמוד את המומים מבהמה לאדם ומאדם לבהמה? שאלה רביעית, האם גיבן שייך בבהמה? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מומים אילו שיתר בהם האדם על הבהמה, מניין הם נלמדים? השאלה האחרונה, באילו מומים באדם עובר בעשה ובאילו לא? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חפי באייר תשע"ט. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף מ"ג במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, חבב באייר תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת במדבר. ובחוץ לארץ פרשת בחוקותיי, ושבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. ונלמד כהרגלנו בסייעת הדשמיה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים. הדפים הם ד' וממ"ה במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.